לכן אנחנו, כמובן בורנותינו הרבים, הגענו לימי בין המצרים שוב, ועדיין לא נושענו. אז מטבע הדברים שאנחנו נלמד את הנושאים של נדד בימים הללו, אגב, בעסקה של השבוע, של השבת שעברה, ששבוע עשו בתמוז, פרסם שם סקט המורה של הרבי, מה הדברים שצריך לעשות בימים הללו. אחד הדברים הם שילמדו את ההלכות של ימי בין המצרים. אז הנה אנחנו נקיים את זה, ולמרות שכבר שנה שעברה דיברנו על זה לפני שנתיים, יש כבר גם כאן הקלטות ויש גם וידאו, אבל כפי שבדברי תורה בכלל, שככל שגמרא אומרת במסכת עירובין, שדברי תורה נמשלו לחלב, שכל כמו שהדת כל שממשמשים בהם מוצאים עוד חלב ועוד חלב, כך בדברי תורה ככל שמתעסקים בהם מתווספים דברים. אז גם השנה כשעסקנו בהכנת השיעור, אז התווספו כמה פרטים וכמה דברים לגבי השנים הקודמות. אז אומנם כבר עברנו 17 בתמוז, אבל לשלמות העניין, דיני בין המצרים מתחילים מליל 17 בתמוז, ככה כתוב בספרי שו"ת קדמונים, הם בנוגע לברכת שהחיינו, והם בנוגע לעוד דברים, והשנה ש-17 בתמוז חל בשבת, אז יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, האם, כיוון שכידוע שמבחינת ההלכה, המקורית, אין בכלל בשבתות של בימי בין המצרים הגבלה מלברך שהחיינו. האריז"ל, הארי הקדוש, הוא זה שכותב שגם בשבתות של בימי בין המצרים לא אומרים שהחיינו. המגן אברהם מעתיק את זה להלכה. הקדוש המגן אברהם מביא בכמה וכמה מקומות. כתבי האריז"ל, הוא מכנה את זה כתבים, שכתוב במגן אברהם, שכתוב בכסובים חף תף ות יוד הם סופית, אז כוונתו לכתבי האריז"ל, שהאריז"ל אומר שגם בשבתות שממנם עשרו לברכים שחיינו. אבל כשחל 17 בתמוז בשבת, השאלה היא כבר התחילו ימי בין המצרים. האם 17 בתמוז זה 17 בתמוז? נכון ששבת אומרים ולא צמים ולא זה, אבל זה כבר 17 בתמוז, או שלא? כיוון ששבת היום, אז הוא מתחיל מליל הצום, כלומר ממוצאי שבת. אז המגן אברהם כותב שגם לדעת האריז"ל, בשבת הזאת מותר כן לברך שהחיינו, אבל מצד שני, בקנהה, הכנסת הגדולה, ובמוריציה, שזה מהיבן, זה ביאנקבן, שהם חוסקים קדמונים מאוד, הם סבורים שלא, ויש בזה חילוקי הנהגות. הרב גינסבורג כתב בהשקשנו שאנחנו נוהגים שכן מברכים שחיינו בשבת, כלומר בשבת שעברה עלינו לטובה, אפשר היה עדיין לחטוף הרייך לברך שחיינו על מה שלא בירכנו עדיין. תודה. בנוגע לפיקודים למחולות, האיסור כבר מתחיל מליל 17 בתמוז, וגם בוורט שמכונה אירוסין, אסורים הריקודים והמחולות בימים הללו.
דווקא הריקודים ומחולות, לא מוזיקה?
אוקיי.
מוזיקה זה משהו.
לאט לאט. בשולחן ערוך כתוב ריקודים ומחולות. הראשון שאני יודע שמדבר, אבל כיום, מתגלים כל מיני דברים שלא היו כל כך למראה עיני לומדי ההלכה הסטנדרטיים, אז בטח יש אולי כבר מפוסקים קדמונים יותר, אבל מה שידוע לי, הפרימגודים הוא הראשון שידוע לי שהוא מדבר על מוזיקה. אז יש כאלה שאומרים שאתם יודעים למה לא כתוב בנוגע למוזיקה, כי בכלל אסור לשמוע מוזיקה. יש סימן בשולחן ערוך, הסימן האחרון בהלכות תשעה באב, שמדבר על כל מיני דברים שאחרי החורבן צריך לנהוג בהם, כלומר, הטפח על טפח מול הדלת, שלא יסיד, כל מיני דברים. אחד הדברים כתוב שאסור לשמוע מוזיקה בכלל. לכן השיעור הלך לא מדבר על מוזיקה, מוזיקה כל השנה עשו. אבל כן, אנחנו כן שומעים מוזיקה עכשיו, לא ניכנס עכשיו למה, מדוע ואיך וכו', זה לא השיעור שלנו היום. על כל פנים, אז בואו עוד נתן לדבר על מוזיקה. ריקודים מוחולות כתוב בשחורות שעשו, וגם בבורות שמכונה אירוסין כבר עשו, וזה מתחיל מלשבוע עשר בתמוז. עכשיו פוסקי דברינו כתבו להחמיר במוזיקה גם שמושמעת בכלי אלקטרוני, שזה הרי לא מוזיקה כפי שהפוסק הקדמון דיבר עליו, אם זה הפרמגודי או מישהו אחר, הוא כמובן התכוון לכלי נגינה. עכשיו השאלה, כאשר אנחנו שומעים את זה מתוך מכשיר אלקטרוני, שזה בעצם לא כלי הנגינה, אלא זה חיקוי אלקטרוני שיודע לחכות את הצלילים שהושמעו לתוכו, האם זה באיסור? כלומר, האיסור זה הנגינה, ההזנה לצלילים, או שזה דווקא שזה נושא באמצעות כלים. עובדה שכאשר חתונה ענייה נקרא לזה במערכות, אז ישימו שם איזשהו די-ג'יי שישים לנו מוזיקה מכל מיני קלטות, אבל ככל שיש יותר כלים על הבמה, זה יותר... השמחה זה שמחה מסוג אחר לגמרי. ההנאה של המוזיקה כשהיא מושמעת באורקסטרה אמיתית, זה עולם אחר. אז פוסקי דורנה אבל כתבו, דורנה הכוונה עליו דווקא לדור עכשיו שבשנת האלוף עם טוב שין האינטס, פוסקי דורנה הכוונה לשפיישתם בארצות הברית ועולם יחסי צחוק, פה בארץ ובאירופה, וכיוצר בזה בגדולי הפוסקים שלו, מזמן לא ירבוך, כולם כתבו להחמיר גם כשהמוזיקה נשמעת בכלי אלקטרוני. בנוגע לדורנו וזמננו, אז כתוב ככה בשם הרב רבה זקן של כפר חבד, ששמיעת קלטת שלא לשם שמחה ממש, רק לשם מצבים שדורשים את זה, אם זה אנשים שקשה להם בלי המוזיקה כל היום, צריכים להרגיש שהזמן חולף בצורה יותר חיובית מאשר אנשים שעסוקים בעבודות שצריכים את הרגעת העצבים, או שזה ניגונים חסידים לעורר את הלב יותר לעבודת השם דווקא, אז בוודאי בוודאי שאפשר להתיר. אבל צריך תמיד לדעת שדברים הם מותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אי אתה רשאי להתירו בפניהם, כיוון שזה מקובל כדבר אסור. אז גם מי שמותר לו, זה לא אומר שיכול להתיישב עכשיו פה להשמיע מוזיקה שיבקע דרך חלונות ביתו, כל העיר צריכה לשמוע שבבית הזה מושמעת מוזיקה בשעה שכולם יודעים שזה אסור. והיום יש את כל האפשרויות עם האוזניות, עם כל מיני כלי מוזיקה ש... דוחפים שתי צ'ופצ'יקים לתוך האוזניים, וזה עובד מצוין. מה בנוגע לסעודות שנחשבות על פי דין לסעודת מצווה? מסיבת בר מצווה של רכת בזמנה, לא לפי הגחמות של בעלי האולמות, כן? או ברית מילה, אלה שנוהגים להשמיע מוזיקה בתבילה, בפרט אצל האחים בני ישראל הספרדים, זה מאוד חשוב שיהיה מוזיקה בשעת ברית מילה, פדיון הבן, סיום מסכת, שבע ברכות, שהוא התחתן לפני שבוע עשר בתמוז, זה שבע ברכות. עכשיו הייתי אתמול, כלומר במוצאי שבת, היה לנו שבע ברכות, וכן, מישהו שהתחתן באמצע השבוע והיה שבוחס במעיון ישראל, ושאלו מה בנוגע למוזיקה, מה בנוגע לריקודים. אז ככה, בנוגע לריקודים ומחולות בסעודת מצווה, אז ידוע שיש מגדולי פוסקי הדור האחרון שהתירו, שלום סלם אוירבך מתיר, ועוד מגדולי הפוסקים מתירים. להידרגיס היה אחד המציאות של ה... הכנת השיעור הנוכחי זה שראיתי ברשות של מורי ורבי שבט הלוי בחלק ג' סנקוף נזיין, הוא כותב מי שניסה להתחתן לפני י' ז' בתמוז, אם מותר לעשות ריקודים מכלי שיר בשבע ברכות אחרי י' ז' בתמוז, על משמרתי אעמודה, כנראה שזה היה שקלטר בן כותב למי שהמכתב הזה נכתב שכבר דיברו על זה, על משמרתי העמודה שאסור לעשות ריקודים וכלזר ובקייגמנה, רק שירי פה, שירי מצווה כנהוג. ככה הוא כותב. מה דעת אדמור הזקן בזה? אין לנו ללכות בין המצרים באדמור הזקן, כי ידוע ששולחן ערוך של אדמור הזקן חסר המון המון סימנים, ויש סימנים שהם קטועים חסרים באמצע וכיוצא בזה, כי ידוע שהשריפה הגדולה שהייתה בלי עדי, שכאשר אדמור הזקן נסע לנחם את הבריצוג ברדיצ'ר, נשרפו כתבי קודש, כתבי יד, ומה שיש לנו זה שארית הפליטה, כמו שאומרים. אז אין את ההלכות הללו, אבל מה שיש כן, יש לנו דיני ימי ספירת העומר. וימי הספירה, אתם זוכרים שדיברנו בשיעורים ששם, אז למרות שבשנים קודמות נהגתי תמיד לומר שאם יש סעודת מצווה מוצא הכל, מותר ריקובים וחולת, וכמו שם שלום זה המנהל והחומר, וכמו שעוד כמה וכמה מגדלה הפוסקים אומרים. אבל השנה נוכחנו לראות שבלכות ספירת העומר בסימן תף צניגים בסעיף א' כותב על מוע זקן ככה: מותר לעשות גם כסעודה לאחר הקידושים. קידושים זה חתולה, כן, עם טבעת, את מקודשת, אבל לא יעשו ריקודים ומחולות. ואין צריך לא אמר שלא יעשו ריקודים ומחולות של רשות סתם כך שלא לשם מצווה. כלומר, למרות שמדובר מצווה, כמו שמענו, קידושים זה קידושים זה בעצם האירוסים, והסעודה שקשורה בזה נחשבת סעודת מצווה, כפי שאדמור הזקן כותב בלכות שבת וסיימה ריש ממתת, הוא מדבר לגבי ערב שבת וסעודה, מתי מותר לעשות סעודה, מתי לא. אז הוא מתייחס, הוא כותב כך: סעודת מצווה, שלוש נקודות, עם זמנה היום, כגון סעודת מילה וסעודת אירוסין ונישואין. כלומר, סעודת אירוסין, הקידושים שזה אירוסין, נחשבת לסעודת מצווה, ודרך זה הוא מתייחס בעוד מקומות לסעודת אירוסין, סעודת מצווה. ומכיוון שכך שזה נחשב לסעודת מצווה, ופגן אדמור הזקן אומר פה בלכות ספירת העומר, שבימי הספירה לא לעשות תיקודים וחולות, אנחנו למדים שהאדמור הזקן סבור שגם כשהוא מדבר בסעודת מצווה אסור תיקודים וחולות. מעניין שהם לא שמו לב לזה, הוויכוחים האלה בין פוסקי הדור האחרון, ראה מפורשת מהדמור הזקן. אבל מה אני אמרתי אז כשדיברנו בלכות ספירת העומר, שבנוגע למוסיקה, כפי שאמרתי לכם מקודם, מוסיקה שאלתם ואמרתי שזה לא כתוב בשולחן ערוך, לא בשולחן אדמור הזקן, גם כי לא כתוב בנוגע למוסיקה. כתוב שמה עשו ריקודים וחולות. אז מוזיקה שזה, נקרא לזה חידוש, כן? סוף כסוף, אמנם הפרימגודים כותב את זה, אבל זה כל הכתוב בשכונות ממש. אז כמו שאומרים, אין לך בו, אין לך חידוש. אז פסקתי ככה באמת בלגע לשבוע חסדה שסיפרתי לכם שהמוצאי שבת הזה, בליל חד בתמוז, כלומר ליל הצום, שריקודים וחולות לא נעשה, אבל מותר להם להביא, כן, שמוזיקה נתיר. וככה מתעשו לאחר כן, ישבו והחזיקו זה בזה, והיו צריכים לרקוד, הרי הייתי שומע משהו, כן. אז כל המסובים החזיקו ידיים זה לזה, ולא קמנו מהכיסא, רק התנענענו ככה, שרנו, הייתי שומע, ולא. קיימנו את המצווה לא לעשות ריקודים עם חולות, מצד שני, המוזיקה הייתה. עכשיו יש לי עוד שקלמנטר, ושוב זה מהמחשבות שהתווספו השנה. בימי הספירה, כתוב בשולחן ערוך, כן? שהמעמד של ימי הספירה, שלושת השבועות, ידוע שאחינו בני ישראל הספרדים עושים אפילו חתונות בשלושת השבועות, נכון? עד ראש חודש. אז פה הייתה השאלה שלי, כשאנחנו רוצים לעשות ייבוא, אימפורט, לייבא מהלכות ימי הספירה לכאן, אולי רק מראש חודש ואילך. יש בר מצווה מראש חודש ואילך, ברית מראש חודש ואילך, רמת החומרה, זה כתוב מדינה דגמורה, מי שנכנס, ממתי בשמחה. אז זה כמו שאתה מוצא שאדמור הזקן אומר בימי הספירה, שלא עושים ריקודים ומחולות, גם בסעודת מצווה, אז בתשעת הימים, אבל בשלושת השבועות שזה בכלל לא ברמת החומרה שלו מאוד גבוה, והוראי, כפי שאמרנו, שפי לכתת עמדת השולחן ערוך, אפשר אפילו חתונות לעשות. אולי מותר אפילו לקדים חתונות. זה שמצאתי בימי הספירה של מועז הקל אומר, שבסעודת מצווה לא עושים מיקודים חולות, עדיין לא מכריח אותי שבשלושת השבועות זה אסור. זה מכריח אותי שבתשעת הימים זה אסור. כלומר, בשאלה העקרונית, האם סעודת מצווה מפקיעה את איסור הקדים חולות, בפירוש על מועז הקל סבור שלא, ולכן בתשעת הימים באמת יהיה אסור. אבל שלושת שבועות עדיין, אז מי שיעשה את זה לא יעבור על איסור נורא חמור, אבל כתחילה שיסתפק במוסיקה, כפי שאמרת, שזה לא מפורש, ריקודים ומחולות, לוותר עליהם בהזדמנות עד בינתיים. בנוגע להכנסת ספר תורה, הרבי כותב, זה מובא בשערי הלכה ומנהג, שהמכתב של הרבי, לכותבו, זה שאתה כותב, שיום המתאים יהיה בין המצרים, או גם תכף אחרי ראש חודש מנחם אב, כלומר הרבי מכנה את שלושת השבועות באיזה שם? בין המצרים, יש שתי דברים, יש בין המצרים ויש אחרי ראש חודש מנחם אב, שזה מובן שהסברה לעשות את זה אחרי ראש חודש מנחם אב מושללת, זה הרבי שולל לגמרי, וגם בנוגע לבין המצרים יש להתעניין בדבר, האם אי אפשר לעשות את זה בזמן מתאים יותר? בגלגלים זכות ליום זכאי. כן? זה עניין של זכות, שלא ספר תארה. אז כדאי לגלגל את זה ליום זכאי. הימים האלה כנראה לא כל כך נכנסים בכותרת הזאת יום זכאי. ימים זכאים הם ימים של יותר ימי שמחה. אם בכל זאת עושים הכנסת ספר תורה בימים האלה, אז כתוב במפורש בפוסקים של לעשות את זה באופן הנהוג. כיוון שנהוג לעשות את זה בריקודים ועם מוסיקה והכל, אז לעשות את זה באותה צורה, כאילו לא להליב את הספר תורה. השמחה של הספר תורה לא נפגמת על ידי זה. כך כתוב בפוסקים שאני ראיתי שמדברים על זה, זה פוסקים אחרונים יחסית. כלומר, פוסקים שלך לפני 200 שנה, 150 שנה, אבל פוסקים האחרונים יחסית שמתייחסים לזה ואומרים שמותר גם במוסיקה וריקודים כאן ארוך. אבל כתחיל כשהרי בו אומר, זה לא הזמן. עכשיו שאנחנו מדברים על הנגינה, אדם שמתפרנס משיעורי נגינה, או תלמיד שהוא לומד נגינה, ואם הוא שלושה שבועות לא יעסוק, לא יתאמן ולא ילמד, הוא עשוי לא רק לא להתקדם אלא להפסיד את מה שהוא כבר למד, אז כתוב במפורש שמותר, אבל רק עד שבוע שחל בו תשעה באב. ופוסקים במלכת יצחק ציצליה הזה מדברים על זה. שאלה שנשאלתי בימים הללו, וזה גם כמעט תוספות של השיעור הנוכחי, אתמול היה אצלי מישהו שסובל מ-ADD, אתם יודעים מה זה? ה-ADD?
ADHD.
כן, בקיצר, הוא צריך מוזיקה, זה מה שהוא הולך עם הגיטרה. הגיע אליי הביתה, אני בחדר העבודה שלי עוסק בפסיקה, יש איזה הזמן שעשור, יושב בסלון, ואני שומע גיטרה מנגנת אצל בבית, אני קם יוצא, אז תקל אומר רק רגע, זה... אתמול זה היה כשהוא עושה בטעם קצת בצום, אז הוא אומר לו, אתה בטח שם לב שעכשיו זה ימים שלא אמורים לנגן, ותוך כדי כך אני נזכר שאני יודע שהבחור הזה, אם הוא לא לוקח את הריטלין כל יום, אז זה סקולוס דפושס. אז אמרתי לו, תוך כדי נזכרתי ותיקנתי, אמרתי לו, תראה, אני יודע שזה חשוב לך לצורך הבריאות, אתה צריך את זה, אבל אתה צריך להסתגר אצלך בחדר עם הגיטרה, כשאתה מרגיש שאתה צריך את זה בשביל להירגע, תנגן. זה לא צורך רפואה, זה כמו תרופה בשבילו. אבל לא, הנה כל הכל, שאנחנו כולנו נהנים מהנגינה הנפלאה שלך. אז אגב, נתתי לו גם כן קומפלומט, עד כמה יפה הוא מנגן, כבר היה שווה. תספורת אסורה בימים הללו.
גם לנשים?
ואישה לצורך מצווה, כגון שיוצאות לסערות חוץ למטפחת, או לטבילה, על אלה שנוהגות לספר חלק מהשיער לקראת התפילה, זה מותר, אבל חוץ מזה אין הבדל בין נשים לנשים בעניין הזה. מה שזה, יש את ההבדל, כידוע שמקומות השיער, שאר מקומות שבגוף של הגבר אסור להסתפר שם בגלל לא יקלי גבר על אישה, לא ילבש גבר סמלת אישה, אבל אישה מותר, אז מותר לה שם לספר, כי זה לא כלול באיסורי התספורת. עכשיו בנוגע לחובת שבס, יש שמקילים עד ראש חודש אב, אבל המנהג בפועל להחמיר שגם לכבוד שבת, למרות שזה לצורך מצווה, גם כן לא להסתפר בימים הללו. וגם ילדים קטנים לא מספרים אותם, אלא הם כן, הם מאוד מצטערים בריבוי שיער. באמת הייתה לי כזאת שאלה למעשה, פעם אחת ביחידה, לא זוכר שהייתה לי פעם שחת בעבר, שהאבא התקשר, אומר שלילד שיש שערות גדולות, זה מאוד מציק לו ומגרד לו, וזה לא קשור לרחיצה ורחזיר, אבל זה פשוט הילד סובל מזה. אז הנה, אז זה נאמר בשולחן ערוך שקטנים, אם הם מצטערים בריבוי השיער, אפשר לסמוך על המקילים. בנוגע לאופשרניש, שזה גם תספורת מצווה לכאורה, כן? עד כדי כך שבהלכות חול המועד, דעת רבים רבים מהפוסקים שמותר לעשות אופשרניש גם בחול המועד. אז נכון, כתבתי בספר שלא נהגים כך למעשה, אני לא ראיתי אף פעם אופשרניש בחול המועד, כאילו כאלה שחלקו עליה, כתבו לי, למה אתה כותב ככה, יש פוסקים שמטרים, אוקיי, אבל זה נחשב לצורך חשוב, אבל יש לנו דברים מפורשים, ופוסקים יתירו, פוסקים כותבים, זה נחשב תספורת לצורך מצווה, אם הילד נהיה בן שלוש, נהיה בן המצרים מותר, אבל באגרות קודש של הרב, ובחלק רב ד' עמוד שינוני הרב כותב ככה, במענה לשאלותיו, הוא שאל לפי התשובות, אני אומר לכם מה הוא שאל. הוא שאל בנוגע לעשות אופשרניש כשמגיע ילד נהיה בן שלוש בימי בן המצרים, והוא שאל גם כן בנוגע למנהגי, הרי כתוב שמאז שהילד, הרי בכתב הידוע, מאז שהילד נהיה בן שלוש קלסקוטן ובריחות השחר, כל מיני דברים, אז מה עם זה? אז הרב כותב ככה, במענה לשאלותיו, גזיזת שערות מקף, יש לדחותה לאחר בין המצרים, לא עושים אופשרניש, ומה שנהגו להדר, להרגיל את התינוק בעניין נסיעת הלסקוטן וברכת השחר וברכת המזון וקריאת שמע, שעל המיטה מיום מלות ג' שנים, כלומר אין קשר בין הדברים, זה לא כשמספרים את השערות פתאום חל עליו איזו קדושה מיוחדת ואז מתחילים כל הדברים האלה. נכון שזה מופיע באותו מכתב של הפריליק רבי ושל הרבי, שתי העניינים בקשר, אבל כאשר לא עושים את האופשרניש בגלל שזה ימי בין המצרים, אז פלגיני דיבורה כמו שאומרים, אופשרניש לא, אבל את כל שאר הדברים היום שיהיה בשלוש. אז פה הלשון של הרבי במכתב הזה הוא היה לי ספק אם הרב מדבר על תשעת הימים או שלושת השבועות, כפי שאנחנו דיברנו מקודם, יש הבדל עצום, כפי שמקווה שלא נצטרך ללמוד דיני תשעת הימים, אבל כשנדבר על דיני תשעת הימים זה אין להשוות את החומרה, וכפי שגם אמרנו זה גמרא מפורשת, כפי שנכנס אב ממעטים בשמחה זה גמרא, זה דין השולחן ערוך, מה שאין כשלושת השבועות. אז כפי שאמרנו שעל מנהגי ספרד זה לעשות אפילו חתונות בימים הללו, מכיוון שכך הסתפקתי על מה הרב מדבר, כשהרב אומר שאופשרניש, למרות שבפוסקים כתוב שמותר לעשות אופשרניש בימים הללו, הרב אומר שלא לעשות, האם הוא מתכוון על תשעת הימים או גם שלושת השבועות. אבל באחרונה התפרסם איגרת קודש שמפורש היה שמדובר שלושת השבועות, והרבי גילה את דעתו לדחות לאחר בין המצרים. במכתב הזה, זה לא מפרש, אבל לאחרונה התגלה, הגעת קודש, לא רשמתי לעצמי בדיוק איפה ראיתי את זה, אבל הם מתפרסמים כמעט כל שבוע כתבי יד של הרבי, ממש יש כל שבוע כמעט, אולי גם יש להם את כל ה... צורות המשלוחים של הדברים, שולחים זה לזה, יגרות קודש, דברים נפלאים, ממש כתבי יד קודש של הרבי שמתפרסמים עכשיו לאחרונה. אז התפרסם מכתב מפורש, הרבי בהלוויה של שלושת השבועות אומרת אותו דבר. על חודש אב יש מכתב אחר, הרבי כותב, כיוון שמולד נתיב בתחילת חודש מנחם אב, אם חס ושלום עד אז יתעכב ביד משיח צדקנו, יעשו התספות לאחרי תשברתי בשעה טובה ומוצלחת. להסתרק מותר גם כשזה ברור שגורם להשארת השיער ודאית, אבל חוץ, אבל זה לא נכלל באיסור. לא מברכים שריעה למן המצרים כפי שאמרנו, ועל פי אריזה, וכך נהגו גם בשבתות, אנחנו נהגים שאסור, כפי שאמרנו בתחילת השיעור, כששבעה עשר בתמוז חל בשבת, עדיין אפשר לברך שחיינו עד מוצאי שבת. ולכן, אז לא לאכול, אם יש פירות חדשים שמגיעים, פירות העונה, עכשיו זה פה בארץ קיץ, זה מתחדשים כל מיני פירות שלא עשית עליהם שחיינו עדיין, אין לאכול פרי חדש בימים הללו. אבל, זה כתוב בגבון אפילו לגבי בגד, אם הבן אדם יודע שאחרי בין המצרים זה לא יימצא, אז אם אפשר את הפרי הזה להחזיק עד שבת, אז כמובן שזה הכי טוב, כי כפי שאמרנו, על פי נגלה אין בעיה לברך שחיינו בשבתות, על פי האריזה, על פי קבלה, ועל פי נגלה אין בעיה. אז אם הפרי הזה לא הולך להירכב לך ולא הולך למות לך לפני, אז תשמור אותה עד שבת ואז תברך שחיינו. אבל אם מדובר הגיע לך ביום ראשון פרי והוא כבר נמצא במצב נזיל שהוא אוטוטוט הולך לגמור, להיגמר, ואתה רוצה עכשיו להציל את המצב, אז אם אתה תשאיר אותה עד שבת, כבר לא יהיה מה לאכול, על מה לברך שחיינו. במצב כזה מותר לברך שחיינו גם בשלושת השבועות.
תספור את שפם.
מה?
שפם, סיפור. תספור את השפם,
נכון? לא ראיתי שיהיה כתוב חילוקים בין השפם לפאות ולדקן.
זה מכיר
באכילה. אולי אם זה גורם לבעיות שבשר וחלב. אני פעם שמעתי מאדמו"ר מתולדות אהרן זכר צדיק לברכה, הוא סיפר על מישהו, הוא היה מקפיד לחתוך את השפם, והוא סיפר אז בשם הצנזרו והשיב לברכה מגדולי הצדיקי פוילין, שהגיע מישהו, זה שייך עושה לי עכשיו,
זה לכבוד הממעטים בשמחה, לידי שמחה.
עכשיו והוא מאוד היה הקפיד עליו ואמר לו שהוא לא רוצה שיבוא אצלו לטיש או ליחידוס או למשהו עד שלא יספר פה, יסדר את השפם, כיוון שיש בעיה של בשר בחלב, כך אותה. שותים חלב, שותים קפה, השפה מספק בזה, אחרי זה הולכים מרק בשרי, וזה שוב עובר דרך אותו שפם, וסוחף איתו את החלב. כנראה שלא היה ברזים בתוך הבית, שאחרי כל סעודה יכולת לעשות שטיפה. היית צריך את הנהר לשאוף קצת מים בשביל לשטוף את ה... אם היה קצת מים, שמרו על המים כמו אוצר יקר, לא בזבזו אותו על כל נכלוכון. מקסימום אחרי שהשפה לסף, נו, שם ככה, הולכים, יוצאים לרחוב. אני מספר לכם מה ששמעתי מפיו. נחזור לענייננו. אבל אנחנו, בנוגע לשפה, יש מכתב של הרבה, שהרבה לא רוצה לענות על השאלה. מישהו שואל, הרי אנחנו מאוד נזהרים לא לגעת בסכן, יסודות הגדולים של חסידות ושל הפי קבלה וכולי. אז מישהו שואל את הרבה מה בנוגע לשפה, והרבה לא עונה לו. הרבה אומר שישאל לזקני אנש, זקני אנש, זקני רבון אנש, אני זוכר בגלל את הלשון, אני מביא את זה בשער הלוך ומינג, את הלשון של הרבה, משהו כזה בסגנון, או זקני רבון אנש או זקני אנש, שישאל איך נוהגים בזה. הרבה לא אוסר את זה, אבל הרבה לא מתערב כאילו. נעזור לי ידי לזמן, אנחנו אמורים שאנחנו בימים האלה לא אוכלים פרי חדש כמה שצריך לברך שחיינו, אלא אם כן הוא לא יימצא אחרי בין המצרים ולא ניתן לשומרו עד שבת. וגם לבגד חדש, אז זה תלוי, אדמור הזקן כותב בסדר ברכת הנהנים, ואנחנו מצטטים את זה שוב, השיר גדול שקנה בגדים חשובים, אבל שאינו שמח בפני שאינם נחשבים אצלו. אצלו זה לא לשם החשיבות, לא בשיר, או שבזמננו שלא צריך את השיר גדול, אפשר תמורת, אם אתה לא אני גדול, אתה יכול לקנות גדים לעתים קרובות. אז על השיר הזה אומר, שלא יברך, כי הנקודה זה החשיבות. ובמדינות אלו אומר, נוהגים שאפילו אני לא מברך על חלוק ומנעלים וכיוצא בהם. ולכן מה יוצא לנו למעשה? אחד יש חליפה או אישה סמלה, אז זה באמת לא נחדש, כי זה צריך לברך שהחיינו, זה לא דברים שאנחנו מחליפים אותם שלוש פעמים בשנה. זה דברים שקונים אותם מזמן לזמן, קונים חליפה חדשה, וזה באמת אירוע כמו שאומר. אבל במי שגם חולצה חדשה נחשבת לשמחה, צריך למנע גם מזה. אבל גרביים, נעליים, פריטי לבוש שקונים כמה פעמים בשנה, מותר ללבוש בימים הללו, כיוון שלא שייכים בעיקר עד שריאנו. שם בנגל לקנות כלים חדשים. שבוע היו כמה ששאלו באמת על כל מיני כלים, והמזכיר שיושב מולי התפלא על השאלות, מה פתאום, איזה אנשים שואלים שאלות מצחיקות, איפה, מה פתאום, מה אלה לדעת שהם קונים מחשב חדש, אסור לקנות בשלושת השבועות, מה פתאום, למה? אז אמרתי לו ש... כתוב בשולחן ערוך. אז שכלים, שקונים כלים חדשים, גם תברך שחיין, אבל אדמו"ר הזקן כותב בסדר ברכת הנהנים, על שאר כלי תשמיש אדם, אפילו כלי כסף וזהב, אין נוהגים לברך כלל, לא בקנייתם ולא בתשמישם, וכן עיקר, וכן בספרים, כלומר. ובסדר לא נוהגים לברך שחיין, אז אפשר לקנות כלים חדשים. עכשיו, בנוגע... לקנייה גם באלה שחייבים בברכת שחיינו, כן, אז עד ראש חודש אב, כך כותב הגאון שלו זלמן אוירבך, עד ראש חודש אב מותר לקנות וגם לתפור בגדים חדשים, כי אנו נוהגים לברך שחיינו רק בשעת הלבישה. כלומר, תראו, עכשיו זה הזמן ששואלים את השאלות במוצאי שבת, שאלו אותי בבית משפחה שנמצאת פה עכשיו בן, זה בשליחות במקום ששם אין להסיק את סוגי הבגדים האחסידים שהילדים הולכים ורוצים לקנות עכשיו פה בארץ הכל, אמרתי להם שלמעשה מותר, למרות שזה לא פשוט, זה לא פשוט, מכיוון שהדמור הזקן בסדר ברכת הנהנים הוא כותב שמברכים שחיינו על בגד חדש בשעת הקנייה. אתה קונה בגד חדש, אתה מברך שחיינו. בלוח ברכת הנהנים הוא כותב שמברכים בשעת הלבישה. בדרך כלל כשהלוח והסדר ברכת הנהנים יש שינוי בהלכות, ההלכה היא כמו הסדר, הוא מאוחר יותר. בהתחלה כפי שהרבים מספרים זה הלוח, כמו שיש לוח בית הכנסת שכל מיני מנהגים, כן, לוח כולל חב"ד, לוח של הרב תוקציז, כאילו שכל אחד עם המנהגים שלו, מה עושים? אז האדמו"ר הזקן יסד לוח, שאומר בכל הנהנים כל יהודי צריך לדעת מה לעשות ומזדמן לו, ויסתכל בלוח וידע מה עושים. אחרי כן עשה כל מזה ספר, סדר ברכת הנהנים. אבל סדר ברכת הנהנים הוא מאוחר יותר. אז אם בלוח הוא כותב שברכי שחיינו בשעת הלבישה, אבל בסדר ברכת הנהנים הוא כותב בשעת הקנייה, אז היינו אומרים לו בשעת הקנייה, אבל למעשה לא נוהגים ככה, ולכאורה, אלא אם כן מישהו יסתור את הראיה שלי, שאלו אותי על סמך מה אני אומר בשיעורים שלמעשה לא נוהגים ככה, אולי כן צריך ללאום ככה, יש הרבה דברים שלא נוהגים כבר שצריך ללאום. אמרתי להם שידוע שבראש השנה יש בעיה ביום השני של ראש השנה בנוגע לשחיינו, נכון?
כן.
דיברנו על זה פשוט של ראש השנה, ולכן כתוב אנחנו אוכלים בלילה פרי חדש לפני שמרחים שחיינו על הדלקת נרות, שחיינו על הקידוש, כן? מה בנגע לתקיעת שופעה גם בכים שחיינו? אז כתוב שצריך משזה בגד חדש. אז אומרים שהרב היה איזשהו צעיף, היה איזשהו משהו שהרב לבש, לכבוד. אז מתי ברכו שחיינו? שאתה לוי שם, נכון? אם צריך לברך בשעת הקנייה, אז כבר ברכו השחיינו כשקנו את זה. אחריו זה רע. מי שיכול להגיד, אין שעתתך קראיה פה, אנחנו צריכים...
רגע, בדיוק אז הרב לבש את זה? לא רק, כמו... בדיוק מפנה...
אמרנו לפני שלא צריכים דרך כלל עורך שחיינו גם אם הוא לבש ציף, סתם ככה
בסדר, זה שאלה ללכות שחיינו על רגישה, דיברנו על זה כבר גם פעם.
מה לגבי בגד משומש, אבל בשבילי הוא חדש?
שום דבר, לא מברכים שחיינו.
למה לא? אני סומך בו. תמיד לך לפעמי עד שתיים.
תקשיב, אתה יכול לשמוח גם כן מאיזה גלידה עם שלוש צבעים, אבל גם אז לא תברך שחיינו. רק רגע, אנחנו עכשיו לא בהלכות שחיינו, ממש לא בהלכות שחיינו, אני רק אזכיר את זה כיוון שאנחנו אומרים שבגלל שלא מברכים שחיינו בין הנצרים, לכן לא לובשים בגד חדש, אבל לקנות בגד חדש מותר. הייתה לנו בעיה, בסדר בחסלנים כתוב הרי שצריך לברך שחיינו בשעת הקנייה, אז אולי אסור גם לקנות, אז אמרנו שאנחנו נוהגים לברך רק בשעת הלבישה. ילד קטן שלא מבחין בין הימים האלה לשאר הרמים ויש לו, מתחשק לו פרי חדש, אז לא צריך לעצור להגיד, היי, יקלה, אסור, עד עכשיו שלושת השבועות, עכשיו תשעת הימים. אם הוא כבר ברמת הבנה שמביאים חובם את המקדש, ימי הווילוד וזה, אז כמובן, אומרים לו, תראה, עכשיו זה זמנים שאנחנו מתאבלים מחובם את המקדש, אנחנו לא עושים שחיינו, אז אתה אל תוכל. אבל אם ילד שעדיין בארגין שלא כל כך מבין בזה, אז תן לו שבערך שחיינו שיהנה. הכפנים, כמובן שזה שאנחנו אומרים שלא מברכים שחיינו בימים הללו, הכוונה היא שאנחנו לא מביאים את עצמנו למצב של לברך שחיינו, כן? כלומר, אנחנו לא פרי חדש, בגד חדש, כיוצא בזה, אבל אם מזדמן מצב שחייבים לברך שחיינו, הוראות או מצוות שברכים שחיינו, או אלה שנוהגים למשל לברך גם בברית מילה, כידוע שפה בארץ ישראל רוב הציבור נוהג לברך שחיינו גם בברית מילה. תחוק את המרן המחבר והרמו בעניין הזה, פה בארץ דואגים שמברכים שחיינו בדרך כלל, בחב"ד לא, אבל בעולם הרחב, גם החסידים וגם האשכנזים וגם הספרדים מברכים שחיינו בברית מילה, או פדיון הבן, היום שאלו אותי שבת על פדיון הבן ביום שישי הקרוב, אז בפדיון הבן מברכים שחיינו כמובן, מצוות שמזדמנות שצריכים לברך שחיינו, מברכים. או שכתוב בשולחן ערוך שמי שרואה חבר או במשפחה שהוא לא ראה אותו כבר למעלה מ-30 יום ויש לו שמחת הלב אמיתית בראייתו, לא סתם לכבוד השמחה, הוא עכשיו מתאים לו ככה לברך לו, אז מברכים שחיינו. או מישהו למעשה כפי שנוהגים וכתוב בשולחן ערוך, נולד תינוק ורואים אותו בפעם הראשונה, מברכים שחיינו. כיוצא במצבים שההלכה מחייבת שחיינו, מברכים שחיינו. אלא מה, שאנחנו לא הולכים לאכול פירות או ללבוש בגדים, להביא את עצמנו למצבי שחיינו. ומשיח מגיע בעזרת השם, אז אחד מחמש ברכות, כן, תמיד אני שואל את השאלה, כמה ברכות הרי גם בסוף? כשהרב ביקש לברר אצל רבנים כמה ברכות לברכות כשמשיח הגיע, חמש ברכות, אחד
הברכות
שחלק בחוכמתו, שחלק בזה, אז אחד מהחמשת הברכות היה שחיינו, נראה את המשיח, ואנחנו כולנו שחיינו.
מה הסדר? מה היה הסדר? מה הסדר של הברכות?
אז בסדר,
לא, זה גם חלק מה...
השיעור רבה, תגיד לנו, מה ביררת? באמת השם. אז עכשיו, יש להימנע מלקבוע ניתוח או בדיקה ותרומת דם בימים האלו אם אפשר. יש כמה אגרות קודש של הרב בנושאים הללו, שהרב כותב, באחד מהם הוא כותב, מה טוב בחודש אלול, ולא במנחם אב, כמובן זה מאפשרי. בנוגע לתשעת הימים, הרי בפירוש אמר ונגורד נשאר על איזה ניתואר איזה זמנה מצאת בתשעת הימים וכולו, נמנעים מכל דבר שקשור להוצאה דם, אבל גם כמה דברים שמתווספים בשביל כתוצאה משאלות שנשאלתי בשבוע שעבר, שבנוגע לטיפולים שיש בהם צורך מצווה וקשורים גם כן בהוצאה דם, שטיפולי פוריות שונים, אז אני דעתי פשוט שאנחנו מובטחים ששומר מצווה לא ידע דבר רע, כן? המצווה רק מגינה ומצילה. ברית מילה מותר לעשות בימים האלה, לא רק מותר, חייבים, נשפך דם, אין ספק שמותר, נכון? אז אמרתי לעצמי, לכאורה, אם דובה בטיפולי פוריות של מה זה נשארתי, ובימים הללו קובעים אותם בגלל לפי הסדר, כידוע שזה צריך להיות בזמנים מסוימים לפי סדר מסוים שקשור למצבי האדם, אז שיעשו את זה. יש שם זריקות, כעצם בעצם גם שומע מצווה לא יודע דבר, בזאת השם. אסור בכלל להכניס את עצמו למצבי סכנה בימים הללו, בפרט בתשעת הימים, אבל גם בשלושת השבועות, ולכן כשאין סיבה חשובה, רצוי לדחות טיסות ונסיעות שיש בהם סיכון. אז ככה, בשיחות קודש על הרבה, כבר מזמן אמרתי את זה בשיעורים הקודמים, שבשיחות קודש על הרבה תופשים חופי חלק ב', עמוד 230, מישהו שצריך לנסוע בימים האלו, הרבה אומר שירוס מזוודה אחת לפני שמתחילים ימי בין המצרים. כן? והרבה אמר ש... אגב, שמדבר על האריזה, הרבה אמר שדבר ראשון צריך לרוס את הטל הזה פיל. זה יוצא זורה לא כל כך ידוע לציבור. אנחנו רוצים לנסוע, צריכים להרוס. אז הרבה אומר, דבר ראשון לרוס את הטל הזה פיל. מה זאת אומרת אותה? אני צריך לשים לך שעכשיו את הבגדים ואת הגופיות ואת כל הדברים. אז הרב אומר, אפשר אחר כך להוציא את זה ממזוודה ולהחסן את שעה הדברים ואחר כך. אבל דבר ראשון, מה אתה מתעסק? הרבה מעניינת, אבל כך הרבה אמר. אבל זה הדרך אגב. ברגל את שלושת השבועות, אז לאחרונה אנחנו זוכים לכל מיני קטעי וידאו ברבה שאנחנו לא ידענו בכלל שקיימים. אז יש וידאו שאף הולנדר, כן, הולנדר קראו לו לה. הוא רוצה שבבעד הרבון היום, שהצופים שמגיע לרבה, הולנדר.
היה אחד כזה.
הולנדר, נכון? כן. הוא ניגש לרבה בהתוועדות, ואז אתה יש לך, תמיד אתה שומע אחרי, הוא מדבר לרבה. הוא אומר לרבה, כולם שרים, אז הוא מדבר בקול, שהוא צריך לנסוע, יש לו נסיעה עכשיו בשבועות בתמוז. לבטל את הטיסה, הוא שואל. האם עליי לבטל את הטיסה? אז הרבה אומר לו, בכל מדבר עליו, כיוון שצריך להתגבר על השירה של הציבור, שתהרוס, תתחיל להרוס מזוודה אחת עכשיו, מעכשיו. הוא לא כל כך מבין, הרבה שוב אומר לו, תתחיל להרוס מעכשיו, אז יחשב לך, כאילו התחלת כבר את הנסיעה מעכשיו, אתה לא? הנסיעה בפועל תתקיים, הנסיעה כבר מתחילה באריזת המזוודות. אז לכן אני אמרתי, באמת, אלה שנוסעים לקמפים, יש הרבה שצריכים לצאת לקמפים לעשות, אז השיר כאן אמרתי, ליציאה לקמפ זה שומר מצווה, לא יודע דבר. עושים לילה מצווה, רוצים להיות מדריכות, מדריכים בקרמפים, זה מצווה. בנוסף, כך אמרתי ליתר סט, מי ששואלים אותי לא, כאשר נמצאים כבר בתוך השלושת השבועות, או לפני כן, שיעשו את ההצעה הזאת של הרבי, יתחילו להרוס משהו לפני כן, והכל יהיה לקטרי להריב את כמו שאומרים.
מי שנוסע בתשעת הימים זה מועיל עכשיו לרוז כאילו בשלושת, לפני ראש חודשיו?
גם זה יכול להיות, יצא כמו שאמרנו מקודם, זה פחות בין המצרים, כן. עכשיו, כפי שכיוון שלמצבי סכנה צריך להיזהר לא להיכנס בימים הללו, אז לכן, אלה שהולכים לים או לבריכה, אז צריך להיזהר במצבי סיכון חלילה, לא לעשות דברים שהם קשורים, נכון, מותר עד ראש חודש אב, ראש חודש אב כבר עשו, עד ראש חודש אב אין שום בעיה ללכת לים, לבריכה, כל ההמצאה של מי שכן הלך לפני כן, לא התחיל ללכת לפני כן, ההמצאה מדברה כיתה זאת אין לה שום מקור, אין שום בעיה ללכת לים ולבריכה, אבל זה זמן שהוא צריך לשמור, לא להיכנס דווקא למים עמוקים או להילחם עם הגלים הגבוהים, זה זמן שצריך לעשות את זה באופן הכי סולידי, ודווקא בכמה גדולי הפוסקים הקדמונים, החבסיור, כן? חבסיור, נחשב לפוסק מוזק, הם כבר מביא אותו. הוא נחשב לפוסק קדמון, בטח 300 שנה אחורה, והוא חיבר ספר שולחן ערוך שלא היה... אף אחד לא ראה אותו, ממש מכתב יד, הוציא אותו מכון ירושלים, הוציא אותו לפני כמה שנים מכתב יד, ספר כזה הרבה, בשם מקור חיים, קוראו לו רב חיים בקרח, בקרח, בית חף, רייש חף סופית. אז כשיש עכשיו את שוב זכות השוני שאדמו"ר הזקן מביא, כל פנים הוא בספר ממקור חיים הזה בסימן טוב קופנרא בכל תשעה באב, ראיתי שהוא כותב נמנעים מלרחוץ בנהרות מפני הסכנה והעת מסוגל, כלומר זה זמן שלא חס ושלום מסוגל להביא סכנה, כן. ככה לשון שלו, נמנעים מלרחוץ בנהרות מפני הסכנה והעת מסוגל. טוב, אז צריך להיזהר בכל הדברים שקשורים לקו, וצריך להיזהר כמובן לא להקות את הילדים. למה?
רק עכשיו?
כיוון שיש בזה סכנה, אתה מתכמס רק עוד איזה סתירה עומת קטנה, וזה מתפשר לך, מתפלק לך, חס וחלילה למצב של סכנה, בפרט לא להשליך על הדברים, כך כתוב בנושא כלל שולחן ערוך. ויש גדולי הפוסקים, הקדמונים, נדמה לי שכתוב ביאנקבן, אני כותב את זה מישהו באותה תקופה, שאם יש צורך אמיתי לתת לילד איזשהו פלי קטן, ומצד אחד אני יודע שבשולחן ערוך כתוב שאני אזהר, אז בחדר שיש בו מזוזה, השמירה של המזוזה תעזור. אבל כמובן שצריכים להעביר, אנחנו לא מתפעלים מכל הדברים החיצוניים שמלבישים עלינו, אבל יש שולחן ערוך. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, הלכות נזקי גוף ונפש, סעיף ד', כותב אדמו"ר הזקן בנוגע להקת הבנים, כן? שמותר להקות בניו הקטנים, ראשית כל ילדים גדולים עשו, כלומר זה יגרום להם להתחצף, ואז אתה מכשיל אותם. אז כתוב בגמרא שאסור להקות את הילד הגדול, שמכה את הילד הגדול עובר עבירה, הוא גורם משהו, הוא יתחצף, אתה מכשיל אותו, לפני עיוור לא תיתן מרשות. אבל כשילדים קטנים, להדריך אותם בדרך ארץ, הועיל ומתכוון לטובתם. אם חס ושלום מתכוון לפרוק את הזעם והעצבים והיתוך, הוא לא שומע בקולי, אמרתי לך, זה אין שום היתר שבעולם. אבל כיוון שמתכוון לטובתה, וטובתה מוטלת עליו, זה לא שיכול לבחור בעצמו, אני לא רוצה, אני כן רוצה. הדרך היחידה שהילד הזה יבין שזהו זה, עד כאן, לא יכול לעבור בשתיקה, אני צריך לתת איזשהו סטירונת, וטובתה מוטלת עליו שם ברשותו, אז זה מותר. אבל אם שומעים בקולו, אסור להקותם שלא לטובתם, כמו שאסור להקות אחרים, בדיוק אותו איסור. ודיברנו כל פעם הזה, צריך להזכיר את זה שוב, לפעמים אנשים מאבדים משתנות, מה זה כמו שאסור להקות אחרים? אז שם בשולחן ערוך אמרה זה כן, אסור לאדם להקות את חברו, ואם היכהו עובר בלא תעשה, לאו מן התורה שנאמר והיה בין הרבים יקלו. אם הקפיל התורה בהקעת הרשע שלו להקותו יותר על ראשו, קל וחומר משלו הרשע. כל המרים יד על חברו להקותו, אף משלו יקעו, נקרא רשע, שנאמר ויאמר לרשע, למה תקה רעך? למה הקית? לא נאמר, למה תקה? עוד לא הקית, אף הפחד, כמו שאתה הולך להקות, אתה כבר מכונה בתור הנפלא הזה. זה תור מאוד חמור, כתוב בגמרא שהקורא לחברו רשע, יורד עמו לחייו. אתם יודעים מה זה לעבודות לחייו של מישהו? של משמו. אז כתוב בגמרא, קורא לחברו רשע, יורד עמו לחייו. זה תורה כל כך היום ונורא שיכול להרד את החייו בגלל זה. אבל התורה מכנה את האדם הזה שרוצה להכות את חברו בשם רשע. והמכה את חברו, אני מקריא שום מה לשולחן ערוך, מה אדמו"ר הזקן. המכה את חברו כקלה, שבע שבע פרוטה, חייו מלכות מן התורה. ואפילו אם חברו התחיל למה, זו התשובה האלמותית. שואלים מישהו, התחיל איתי, תפת ילדים, כן? יותר מצאו אצלם המכות, צריך ללמד אותם, לפתוח את השולחן ערוך ולהקריא להם, ילדים תשמעו. אבל אני צריך לעשות את זה, ההורים צריכים לעשות את זה. ואפילו אם חברו התחיל למה במריבה, וחרפו בדברים, קילל אותי, ואפילו עיקהו, אם כרגע הוא לא מכה אותך, הוא יכה אותך, אבל יפסיק, עכשיו הוא לא מכה, אז אסור להקות בחזרה. אבל אם לא פסק להקותו כדי להציל את עצמו, אם אי אפשר לו להציל את עצמו בעניין אחר, אז אין לך דרך אחרת, אני נמצא פה בחדר סגור, אני לא יכול לברוח לשום מקום, והוא מכה אותי, הדרך היחידה שאפסיק להקות אותו, שאני אכניס לו בחזרה, יש לו זפתה טובה. אז זה מותר. אבל אם הוא הפסיק להקות כבר, גמר, עשה את העבודה. או שיש לך אפשרות לברוח, אם אפשר לו להציל את עצמו, אז אסור. אז יש שאלה הבאה. תסך, אדם בבית שלו, אני גר פה, ופה בבית שלי מישהו מבני הבית, לאן אני אברח? לברח לרחוב? זה פה הבית שלי, כן צריך לברח, לא צריך לברח, יש בו תסך שם, לא זקן דם בעניין. אבל בוא נתקדם פה מה שכתוב בשכון למוך עצמו, ואתה יכול להציל את עצמך בלי מכות, אתה צריך לעשות את זה. עכשיו הוא נותן לי רשות, בוא, תכניס לי לי. אסור להקות את חברו, אפילו נותן לו רשות להקותו. למה? הוא אמר נותן לו רשות, כי אין לאדם רשות על גופו כלל, לא שמישהו יעקה אותך ולא להקות את עצמך גם כי לא, ולא לביישו לך רשות לבייש את הגוף שלך, ולא לצערו בשום צער, אפילו בבניית איזה מאכל ומשתה. אם אתה מונע צור לכל משהו בגלל שאתה רוצה לצער את הגוף שלך, אלא אם כן זה בדרך תשובה, כן? עושה את זה בדרך תשובה, אז מותר. מדוע? שצער זה אומר אדמו"ר הזקן, טובה היא להציל את נפשו משחת, ולכן מותר להתענות לתשובה. אבל בעיקרון הגוף שלך זה לא רכוש שלך, אתה פה קיבלת פיקדון רכוש ששייך, יש שלט כתוב, שייך לקודש ברוך השכינתה, והשם הארץ מלואה, שייך לקודש ברוך השכינתה, ואין רשות לגעת בו כלל וכלל. אז זהו, אסור לצייר את הגוף, אז אתה יותר רשות למישהו שיעקר אותך. מי אתה? אתה לא בא לבית, אתה יותר רשות לא, כמו שאתה יותר רשות למישהו שיקח מפה ספר, זה הספרים שלך, מה אתה יותר רשות? אבל יש לו שייכים לך. המכה את חברו, הכה קלה. כמו שאמרנו, אפילו אין בשווה פרוטה, אמרנו שחייב במלכות מן התורה, אפילו חברו התחיל עם מה, אפילו עיקר, כן, אמרנו את זה. ממשיך אדמו"ר הזקן, כל מי שעיקר את חברו הוא מוחרם ועומד בחרם הקדמונים, ואין לצרפו למניין עשרה ולכל דבר שבקדושה עד שיתירו לו בדין את החרם כשקבל על עצמו לשמוע דינם. כלומר, חושבים פה, יש עשרה אנשים, לא אומרים ברוך הוא, לא אומרים קדיש, למה? יש פה מיד, אבל נמצא פה גצל שהוא ראינו, הוא ילביץ לשמר, אין מה לעשות, שישתוק המיניה, מה זאת אומרת שייך? אז שולחן ערוך, זה לא ספר חסידים, זה ספר קבלה, זה שולחן ערוך הלכות נזקי גוף ונפש, סעיף מפורש. מה הוא צריך? הוא מקבל על עצמו, עושים בית דין, והוא מקבל על עצמו לשמוע, וביום בא לו כבר לא יעשה את זה, אז מתירים לו את החלם. זה בנוגע לסתם בני אדם, בנוגע למלמדים, מורים ומלמדים, להם בכלל יש שולחן ערוך מיוחד, זה בלכה סתם מתארה. אז מה זה? כאילו מפרק א' הלוך י"ג אומר כך, תינוק שאינו רוצה לקרוא, הילד לא רוצה ללמוד, שבשיעור ככה, חוטף זבובים, לא רוצה, לא יעקה אותו המלמד מכת אכזרים. מלמד תינוקות החובט יותר מדי, מעבירים אותו והוא עובר בלא תעשה, כי מאחר שמכה שלא ברשות, אז זה כמכה אחד משאר בני ישראל. ומסיימים בטוב, מהשם הטוב יגמלו לכל טוב, בגלל שבדרוך יסכם ליום מלדותו ונראה ונגלו וכולו וכולו. וביד משיח צדקנו, מלכנו בראשנו, בשיעור הבא משיח מגיע, ואז כמו שאומרים שאיכה ישבה בדד, יגידו מגילת איכה גם אז, כיוון שתשע בו יהפוך ליום טף, אז יקרו מגילה, אבל יקרו את זה בלשון תמיעה, איכה ישבה בדד, איך יכול להיות דבר כזה? בלשון תמיעה נקרא את קרדמים, אתה לוחות עלי בלשון, שמעתם מה שהיה בזמן הגלות, ימים הלילה צריך ככה וככה וככה לעשות, ברוך שם היום אנחנו, יופי יום אלו לסוסן וסיכה למדו יום תאים.